חג שמח ושבת שלום לכולם. אומר שלמה המלך בקהלת, מה שאנחנו נוהגים לקרוא בשבת חול המועד, ולשמחה מה זו עושה. המנהג שכולנו מכירים אותו, ואנחנו מדי שנה בשנה בחול המועד, שבת חול המועד סוכות, אנחנו קוראים את קהלת. הרבה חוכמה יש במגילת קהלת, שנכתבה על ידי החכם מכל אדם, שלמה המלך. וכך הוא כותב, ולשמחה מה זו עושה. אנחנו כולנו מכירים את האמירה המפורסמת של רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. איך זה מסתדר ביחד? לשמחה מה זו עושה, וכל הזמן צריכים להיות בשמחה, איך זה הולך? אלא שכאשר נסתכל בנאמר בפרשת כי תבוא, הדברים יתבהרו קצת יותר. שם כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. זאת אומרת שהמטרה היא לא סתם שמחה, בוודאי צריך להיות בשמחה, אבל לא שמחה של הוללות, אלא שמחה של מצווה. ובזה יהודי חייב להיות שמח. ובמיוחד עכשיו, חג הסוכות, מה זה נקרא? זמן שמחתנו. וכמו שאנחנו כבר הסברנו, אין זמן יותר שמח מהזמן הזה, שבו אנחנו בעצם מחזירים את מערכת היחסים שלנו עם אבינו שבשמיים, חזרה כמו שהייתה לפני שחתנו. לפני חודש אלול, לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים. ועכשיו, בחג הסוכות, חוזרת מערכת יחסים, להיות מערכת יחסים מלאה של אהבה ושמחה, וזה אנחנו עושים עם קיום המצוות הנפלאות של חג הסוכות וארבעת המינים. באחד מימי חג הסוכות קמתי מוקדם ועשיתי הליכה על החוף. תוך כדי הליכה ראיתי אדם יוצא מהמים, ואז שמעתי אותו קורא לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי לעצמי, וואו, זה מה שחסר לי עכשיו על הבוקר, איזה תימוני שישגע אותי. אבל עצרתי את עצמי ועניתי לו, בבקשה. לא נאריך בסיפור. התברר שהאדם בדיכאון רציני, שכן בדרך לאילת הוא נתפס על מהירות 23 קמ"ש מעל המותר. והבת שלו מאחורה, במושב האחורי, לא הייתה חגורה בחגורת פתיחות. הוא קיבל קנס גבוה ו-16 נקודות, ובמידה והוא ילך למשפט, הוא חייב להגיע מהצפון, מהקריות, שם הוא גר, עד לאילת, כי שם מקום השיפוט. דבר שאני גם לא ידעתי שכך זה עובד, אבל זה מה שקורה. עכשיו הוא צריך גם לממן עורך דין, להסיע אותו לאילת ולשכן אותו גם בבית מלון. בקיצור, מדובר כאן בהרבה כסף. אני הרגשתי כאילו משמיים כיוונו אותי לפגוש את אותו אדם, שהוא חיפש מישהו לשפוך לפניו את ליבו, כמו שאומר שלמה המלך, דגה בלב איש יסחנה. בן אדם הוציא את הדברים מהלב שלו, אז הוא נרגע. וכאן באותו בוקר משהו משך אותי ללכת דווקא לכיוון ההוא, הפוך מהכיוון ההגיוני שהייתי הולך. אז התחלתי להרגיע אותו, הסברתי לו שעכשיו זה זמן שמחתנו, צריכים לשמוח בחג, לקחת את הדברים בפרופורציה, וגם עליו לשמוח, שכן מי יודע מה נגזר עליו משמיים. ואז סיפרתי לו את הסיפור הידוע עם שלמה המלך, ואותו אדם שהתעקש ללמוד את שפת החיות והציפורים. ולמרות ששלמה המלך הזהיר אותו שלא כדאי, הוא התעקש שוב ושוב, עד שלבסוף, לימד את אותו אדם את שפת החיות. וכך יושב לו אותו אדם על ספסל, ושומע זוג ציפורים מצייצות. ולפתע הציוצים הופכים למילים, והן מספרות אחת לשנייה על פלוני אלמוני שנגזרה עליו גזרה משמיים, שעדר הפרות שלו ימות במגפה מסתורית. הוא נדם, הן מדברות עליו. הוא רץ הביתה מהר ומחר את עדר הפרות, ואכן, כשבוע לאחר מכן, מת כל העדר במגפה מסתורית. שוב מצא את עצמו יושב על הספסל, ושוב הופיעו שתי ציפורים, ושוב ציוצים הופכים למילים מובנות, ועל מי מדברים הפעם? ניחשתם, שוב עליו. ושוב מספרות הציפורים על גזרה שנגזרה. והפעם נאמר שביתו תוך חודש יישרף. הוא רץ הביתה, מפרסם הודעת מחירה, חייב להימחר, מחיר מציאה, וברוך השם נמצא הקונה. ולאחר כחודש פרצה שריפה וקילתה את הבית כליל. חושב לעצמו אותו אדם, איזה פעם מזל אני, שאני מבין את שפת החיות והעופות, הנה, כבר ניצלתי פעמיים מגזרה משמיים. עוברים מספר ימים, ושוב מוצאו את עצמו על הספסל המפורסם, ושוב מפויות הציפורים, ושוב הם מצייצות, ושוב מבינו את שפתם, ושוב כמובן מדברות הציפורים על מי? עליו. והם מודיעות שבבית דין של מעלה נגזרה גזרה, שתוך מספר ימים פלוני אלמוני ימות וימסור נשמתו לבורא העולם. נו, מה עושים עכשיו? הוא כולו בפניקה, רץ לשלמה המלך, כולו רועד מפחד, מה לעשות? הוא שואל בתחנונים את שלמה המלך. שלמה המלך אומר לו, אמרתי לך שזה רק לרעתך ולא הקשבת. עליך להבין שנגזרה עליך מיטה בבית דין של מעלה. והמתיקו לך את העונש, שלא אתה תיפגע אלא רכושך. ונגזרה גזרה שעדר הפרות שלך ימות. במקומך, מה אתה עשית? מחרת. שוב נגזרה הגזרה, ואומתקה, שישרף ביתך, ולא אתה. אז מחרת את ביתך, ולא השארת שום ברירה, נגזרה עליך מיטה. אם לא היית מבין את שפת הציפורים, היה עדר הפערות שלך מת במגפה, ואתה היית ניצל מהגזרה. סיפור עם המון המון מוסר השכל. צריך רק להסתכל מסביב ולהבין. ואני אומר לאותו אדם על החוף, תאר לעצמך, חס ושלום, שהיית עושה תאונה, והבת שלך היא לא חגורה. טוב שעצרו אותך. אפילו זה כבר לטובתך המיידית. ומי יודע מה נגזר משמיים? קבל את זה באהבה, שים את הדברים בפרופורציה הנכונה, ושמחת בחגיך. הוא לא הפסיק להודות לי על שהרגעתי אותו והודעתי אותו. ואם בענייני שמחה הוסכימנו, ישנה שמחה גדולה לא רק בלימוד התורה, אלא גם בהחזקת תורה ולומדיה. וכך, בברכתם של זבולון ויששכר, נאמר, ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. מסביר האור החיים הקדוש, שמח זבולון וגומר, הגם שבענייני עולם הזה בכללות אין לשמוח בהם, כמו שאמרנו, מה אומר קהלת? ולשמחה מה זו עשה? אמר הנביא שזבולון ישנו בשמחה, זאת אומרת, מדובר על שמחה, כן, על שמחה גשמית, זאת אומרת, גם הוא נמצא בשמחה כזאת. אגם ביציאתו מבית המדרש לסחורה, שהוא הולך בעצם לעשות עסקים, והטעם, כדי שיתקיים יששכר באוהלו, כאמור ויששכר באוהליך. זאת אומרת, היות והוא מפרנס את יששכר, שיושב ולומד תורה כל היום, זה, על זה הוא יכול להיות בשמחה, גם כאשר הוא יוצא לדברים גשמיים, להביא פרנסה. כי הוא לא מביא פרנסה רק לעצמו, הוא מביא פרנסה ליששכר. כמו שאמרנו בתחילת דברינו, שמחה אמיתית ונכונה היא שמחה של מצווה. על אחת כמה וכמה פרנסת לומדי תורה. ואז מוסיף אור החיים הקדוש דבר מדהים. עוד ירצה, על אותו פסוק, לפי שאין אדם יודע ביציאתו לסחורה אם יצליח. בן אדם הולך לעשות עסקים. מאיפה הוא יודע אם יצליח או לא? רק כשהוא חוזר, עד שיחזור, מוצלח. לזה אמר לי זבולון, שמח מעץ יציאתך, אתה אל תדאג. אתה כבר מהרגע שאתה יוצא, יכול כבר לשמוח, כי בוודאי שתצליח. למה בוודאי שתצליח? ואתה, כיוון שישכר בו עליך, שליח מצווה אתה לזון לומדי תורה, וכינה אוהל ישכר לזבולון, כי הוא הבונה אוהלו. והאוהל שישכר נחשב כאילו לאוהל של זבולון, כי מי? הוא בונה את אוהלו, הוא בעצם מחזיק אותו. והנה לנו הבטחה מדהימה לכל תומכי התורה, ברכה והצלחה בפרנסה. ומכאן תובנה מופלאה, כאשר המטרה היא רוחניות וקדושה, הרי שנזכה לשמחה כפולה, גם גשמית וגם רוחנית. שמח זבולון בצאתך וישכר בועליך. שבת שלום, מועדים לשמחה וחג שמח לכולם.